שלום וברכה לכל אהובינו היקרים, כל הצופים. אנחנו נדבר בעזרת השם, אם ירצה השם, פרשת פקודי, על בית המקדש, על ההשתוקקות, על הגעגועים לימים ההם, שאם ירצה השם נזכה גם כן בזמן הזה להקמת בתפארתנו, להיות מודעים לעוצמת התפילה שבו, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שתפילותינו יתקבלו לפניו. אנחנו נמצאים פרשת פקודי, סיום חומש שמות, אומר הרמב"ן הקדוש עליו השלום. ספר בראשית נקרא ספר היצירה, כיוון ששם ההתהוות של עם ישראל, היצירה של העולם כולו. שמה שבטי, שמה האבות הקדושים זוכים להעמיד 12 שבטים, זוכים להקים את עם השם. זה ספר היצירה ממש. ספר שמות נקרא ספר הגאולה, גאולת עם ישראל ממצרים. עם ישראל מקבלים את התורה על הר סיני, עם ישראל קמים ועומדים להיות לעם. היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. אבל מה שמדהים, חומש שמות לא מסיים בגאולתן של ישראל. הוא לא מסיים בכניסתם לארץ ישראל. אף על פי שלארץ ישראל יש מעלה גדולה ועצומה, יש לה חשיבות לפני הקדוש ברוך הוא מאוד. עד שמשה רבנו התפלל 515 תפילות, והתחנן על השם בעת ההיא. השם אלוקים התחנן. עם כל זאת, ספר הגאולה לא מסיים הכניסה לארץ ישראל. במה הוא מסיים? בהקמת המשכן. הקמת המשכן. גם הגאולה של עם ישראל, הגאולה העתידית, היא לא תסתיים בקיבוץ גלויות. היא לא תסתיים בזה כאשר כל עם ישראל ישובו לארץ ישראל. לא ולא. הגאולה תסתיים כאשר נזכה לבניין בית המקדש. אם בוא ינון ואליה במהרה בימינו אמן. ושואלים מה החשיבות הגדולה. מדוע כל כך יש מעלה גדולה לבית המקדש? מה ראו על כך ומה הגיע עליהם? מה כל כך יקר בו? הזהב? אולי עבודת הקורבנות? אומרים המפרשים עליהם השלום. בית המקדש זה מקום התפר. בית המקדש זה הקו המחבר. חברת בזק. הקו שהמקום שמחבר בין עם ישראל לאביהם שבשמיים. הקשר בין אבא לבנים האוהבים. לבנים האהובים שמתגעגעים. לאבא שמתגעגע. בית המקדש זה מקום של השראת השכינה. וכבוד השם מלא את המשכן. כי מלא כבוד השם את בית השם. ובבית המקדש העוצמה היא הרבה יותר גדולה מאשר במשכן. אומר הזוהר הקדוש משל למה הדבר דומה. כאשר המלך בא לבקר בבקתה של האוהב שלו, אז הוא לא רוצה להטריח את האוהב שלו. יש לו בסך הכל בקתה, אז המלך לא מגיע עם כל הפמליה. הוא בא לבקר את האוהב והוא יוצא. אבל כאשר האוהב של המלך בונה ארמון, אומר המלך, אם בנית ארמון אני מגיע עם כל הפמליה. תן לי מקום ואני נשאר לידך איתך תמיד. ושעם ישראל בונים לקדוש ברוך הוא ארמון, בונים בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מגיע בכבודו ובעצמו, עם כל פמליה שלו ומשרה את השכינה שמה, עם כל העוצמה. אז בעצם כשבית המקדש מוקם, כשהמשכן מוקם, מגיעה השכינה. זה מה שאומר שלמה המלך עליו השלום. בנו בניתי בית זבולך, מכון לשבטך עולמים. אומר המלבים הקדוש, עיקר השראת השכינה תהיה בבית המקדש. והשכינה, מה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם, הכל מושפע מבית המקדש. אומר שלמה המלך עליו השלום, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הקדוש ברוך הוא אומר, עיניי וליבי שם. זה מה שהקדוש ברוך הוא בעצם ענה לו. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. שואל המדרש, והלא כבר כתוב, עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ, הקדוש ברוך הוא בכל הארץ. אלא אומרים חז"ל הקדושים, עיקר מקום השראת השכינה בבית המקדש, שם מקום השראת השכינה, ומשם הקדוש ברוך הוא כביכול שולח את השגחתו לכל העולם כולו. עכשיו אנחנו מבינים כמה עוצמה של בית המקדש, שהוא עיקר מקום השראת השכינה שם. ואם העיקר מקום השראת השכינה בבית המקדש, נבין כמה עוצמה להתפלל בבית המקדש, כמה עוצמה ללכת להתפלל בכותל המערבי, אף על פי שבית המקדש לא נמצא, הכותל המערבי נמצא. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, אומר הקדוש ברוך הוא, ואביא אותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. בית המקדש נקרא בית של תפילה, כי אם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, איך אפשר שזה לא יהיה מקום של תפילה? ושמעת על תחינת עבדיך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה, אומר שלמה המלך עליו השלום. הגמרא מספרת על נקדימון בן גוריון, שפעם אחת עלו כל עם ישראל לרגל ירושלים ולא היה להם מים לשתות. אנשים היו בצמא, הבהמות היו צמאים. מה עשה נקדימון בן גוריון, אחד מעשירי ירושלים? הלך אצל אדון אחד ואמר לו, תלווה לי 12 בורות מים בשביל עולי הרגלים, אני אחזיר לך שנה הבאה 12 בורות מים. ואם אני לא מביא לך 12 בורות מים, אני נותן לך 12 כיכרות כסף תמורתם. הגיע הזמן ולא ירדו גשמים, הבורות עדיין ריקים, עוד לא ירדו גשמים. אותו אדון שלח מברק לנקדימון בן גוריון, שלח לו שליח, אמר לו, תשלח לי או מים או כסף שאתה חייב לי. אמר לו נקדימון בן גוריון, עדיין יש לי זמן, כל היום שלי, יש לי עוד הרבה זמן. הגיע צהריים, שלח לו עוד פעם שליח, אמר לו, תשלח לי או מים או כסף. אמר לו נקדימון בן גוריון בביטחון כזה גדול, אמר לו, עדיין יש לי זמן, עוד היום גדול. עדיין יש לו זמן? אותו אדון התחיל לצחוק, הגיע כבר צהריים, כל השנה לא ירד גשם, עכשיו ירד גשם? טוב, אותו אדון נכנס לבית המרחץ בשמחה, הוא ידע שהוא הולך להרוויח 12 כיכרות כסף, נכנס בשמחה לבית המרחץ בריקודים, הוא נכנס לבית המרחץ בשמחה, ונקדימון בן גוריון נכנס לבית המקדש עצוב, נתעטף ועמד בתפילה. אומרת הגמרא, ככה הגמרא מספרת בתענית דף כף, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, אלא לכבוד, לכבודך בורא עולם, לא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי שיהיו מים מצויים לו לרגל. קח תפילה מעומק הלב, תפילה מעומק הלב, מיד אומרת הגמרא, מיד גשמים, נתקשרו שמיים באבים, עננים, איזה גשמים הבול, 12 בורות המים מתמלאו. אותו אדון יוצא מבית המרחץ בשמחה, ונקדימון בן גוריון יוצא מבית המקדש בשמחה, נפגשו ביחד. אמר לו נקדימון בן גוריון לאותו אדון, חביבי תחזיר עודף, 12 בורות מים מלאים, תחזיר לי עודף שיש אצלך עכשיו. אמר לו, יודע אני, אני יודע שלא יריש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך בלבד. הקדוש ברוך הוא יריש את עולמו בשבילך, אבל עדיין יש לי פתחון פלוצים ממך את הכסף. הגשמים ירדו אחרי השקיעה, ירדו ברשותי, כבר שקעה חמה לפני זה. גשמים שירדו, ירדו ברשותי, לא ברשותך. שוב פעם נקדימון בן גוריון נכנס לבית המקדש, נתעטף בתפילה ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודע שיש לך אהובים, בעולמך. הגמרא מספרת שמיד התפזרו העננים וזרחה השמש, זרחה החמה. לא היה לו אותו אדון מה לדבר, נסתם לו הפה. ככה בעזרת השם יתברך, זה העוצמה שבבית המקדש, מקום שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, ואומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה העוצמה של תפילה בבית הזה. כמה גדולה תפילה בבית המקדש, גם בכותל המערבי, שאומרים עליו חז"ל, שהשכינה מעולם לא זזה ממנו. גם שם התפילה מקובלת, תפילה מהלב. גם שם נמצאת השכינה. האדם שצועק מעומק הלב הוא נענה. כמו שיש הרבה סיפורים על כך. נספר סיפור קטן, שהוא מובא בספר מעשה, ניסים קטנים. סיפור על משפחה יהודית בניו יורק. משפחה יהודית יראת שמיים. הבת הקטנה במשפחה קראו לה שולמית. ההורים שלה העניקו לה הכל. קיבלה הכל בכל מכל כל. בשמחה, באושר. בשביל ההורים זה היה פרח של המשפחה. היא הייתה הגאווה של המשפחה בשביל ההורים. בגיל 17, אמא שלה נפטרה. לא על אף אחד מישראל. לא עברו כמה חודשים. ונכנסה ברוח שטות. רוח נערות שגרמה לה להתמרד. היא ניגשה לאבא שלה בהכרזה חגיגית ואמרה לו, אבא, ביום ראשון הבא אני יוצאת לטייל בהודו עם כמה חברות. אבא שלה נדהם, להודו? בשביל מה? מה יש לך לחפש בהודו? והיא בשאלה התעקשה, אבא זה סגור, חבל על הזמן. אני נוסף, אני צריכה הרבה כסף. טוב, לפחות תגידי בעזרת השם. הוא קם בהנחה כבדה מהשולחן. הוא הצטער שאשתו כבר לא בין החיים. אולי האמא הייתה יכולה להבין מה מסתתר בליבה של הבת הקטנה. לפני שהיא עלתה למטוס, בשדה התעופה, אבא שלה ניסה להבין אותה אולי. שולי! הוא קרא לה בלב נשבר. שולי שלי, תגידי את האמת. מה בחורה דתייה מחפשת בהודו? לתדמתו היא השיבה לו, אבא, אני לא דתייה. אני נוסעת לחפש את האמת של הבודהיזם. אבא שלה לא האמין. את? בודהיזם? השתגעת? או שזה בדיחה? מה הולך פה? והיא השיבה לו בפנים מאובנות, אבא, אני רצינית מאוד. אני מקווה שתסלח לי. אבא שלה נהיה אדום מרוב כעס. לסלוח לך? אחרי כל מה שנתתי לך? אחרי החינוך שאמא זיכרונה לברכה העניקה לך? זה התודה שלך? עד הרגע זה אהבתי אותך שולמית. אבל אם החלטת לזרוק מאחורייך את כל היקר והחשוב לי בחיים, לא רוצה להכיר אותך יותר. לעולם לא אסלח לך. זה היו המילים האחרונות ששולי שמע מפי אבא שלה. עברו 3 שנים, בינתיים היא הגיעה להודו. היא עשתה מה שבא לה, מה שמתחשק לה. היא החשיבה את החיים שלה כאילו מאושרים, אבל משהו קטן הפריע לה. היה חבל לה שהיא נפרדה מאבא שלה בצורה כזאת, והציק לה שהוא מתעלם מהטלפונים שלה והוא לא מגיב בכלל למכתבים שלה. יום אחד היא יורדת לשוק לקנות מצרכים, ולהפתעתה היא פוגשת חברה משכבר הימים שלמדה איתה בתיכון בניו יורק. תוך כדי הפגישה הלבבית והשמחה שמחליפים חוויות ביניהם, פתאום הפנים של החברה שלה מרצינות והיא אומרת לה, שולי, הצטערתי. אומרת לה, על מה? כששמעתי על אבא שלך, מה לו, מה קרה לו? החברה שלה מסתכלת עליה כאילו היא לא מאמינה. מה זאת אומרת? אבא שלך נפטר מהתקף לב. חצי שנה אחרי שעזבת הוא נפטר מהתקף לב. אומרים שהוא נשבע בגלל שנסעת להודו. לא שמעת? היא הייתה עמומה. מאז היא שמעה על הפטירה של אבא שלה, תקף אותה בכי ממושך, משהו קרה לה בפנים. היא החליטה שהיא הולכת נוסעת לארץ ישראל כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא. ככה החליטה, אמרה לחברה, אני נוסעת לארץ ישראל. אמרה לחברה, בהודו את לא יכולה להתפלל? אמרה לה, אני שונאת את הודו! אני שונאת את האלילים פה! לא רוצה לראות את המקום הזה יותר! בעיניים מלאות דמעות, בקול צרוד מבכי, אמרה, אני רוצה ללכת לכותל המערבי. אני חייבת להתפלל שם במקום הכי קדוש. שולי עזבה את הודו. היא מוצאת את עצמה בטיסה לישראל, בדרך אל המקום המקודש ביותר לעם ישראל. לקחה ספיישל ירושלים לכותל המערבי, והיא שואלת את עצמה, האם אני יכולה להתפלל כזה מקום קדוש? היא עזבה את הדת לגמרי, עזבה את הכל, עזבה את הקדוש ברוך הוא, היא גרמה למוות של אבא שלה היקר, התלבטה אם היא יכולה לגשת להתפלל. היא נגשת בהיסוס, בהתרגשות רבה לכותל המערבי, מלטפת את האבנים הטהורות שספוגות בדם של עם ישראל, ספוגות בדמעות של עם ישראל. היא מניחה את הראש שלה, את הראש שלה על האבנים של הכותל, ומתחילה לבכות. על מה את בוכה? על העבר, על ההווה ועל העתיד. היא בכתה יותר מהכל על הצער שציירה את אבא שלה. האם אבא שלה אי פעם יוכל לסלוח לה? האם היא תוכל לסלוח לעצמה? הדמעות שלה זלגו ללא הפוגה. הייתה שם אישה אחת שעמדה לידה. אותה אישה אמרה לה, אולי תכתבי מכתב. כל מה שמציק לך, כל המעוקה שיש לך בלב, תכתבי בפתק. שים בין האבנים. היא באמת לקחה פתק, התיישבה וכתבה. אבא, אני כאן בירושלים, עיר הקודש, ליד הכותל המערבי. אם נשמתך רואה אותי מלמעלה, אני מבקש ממך, אבל היקר, אנא, סלח לי. לא התכוונתי להכאיב לך. אני מבטיחה לך לחזור בתשובה, ללכת בדרך שלך ושל אמא. האם אי פעם תוכל לסלוח לי? מבטחה אוהבת לעד שולמית. ככה היא חתמה שמה, קיפלה את הפתק, גל של דמעות שטף אותה. אבל עכשיו היא הרגישה הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל. היא מחפשת מקום בין האבנים של הכותל, להניח את הפתק. אבל קורה דבר מדהים. איפה שהיא מנסה להכניס את הפתק, הפתק נופל בחזרה, כאילו הוא אומר לה, סליחה, אין כאן מקום בשבילך, אין כאן מקום עבורך. היא פחדה, אולי זה סימן מהשמיים, שאבא שלה לא מעוניין לסלוח לה, לא רוצה אותה. היא החליטה להתאמץ יותר. היא לקחה כיסא סמוך למחיצה, היא נעמדה והיא ניסתה להכניס את הפתק, אולי בצד של הגברים היא תוכל להכניס את הפתק. ותודה לבורא עולם, היא הצליחה להכניס את הפתק. אבל תוך כדי שהפתק נכנס, נפל פתק אחר. היא מתכופפת לרצפה להרים את הפתק, רוצה להחזיר אותו. היא מסתכלת על הפתק והיא רואה משהו מוכר מבחוץ. השם שלה היה כתוב שם, שולמית, בכתב ברור. היא הופכת, היא מסתכלת, הכתב היה מוכר לה. הלב שלה התחיל לפרום בקצב. היא נדהמת. היא מזהה שזה כתב יד של אבא שלה עליו השלום. הסקרנות שלה גוברת והיא פותחת פתק צהוב ודהוי. ולעיני הדומעות, מהתרגשות, מתגלות המילים הלא יאומנות. ריבונו של עולם, אנא רחם על שולמית, בת רבקה, ביתי הצעירה, שנסעה להודו לפני חודשיים. תשמור עליה שתהיה יהודיה נאמנה. אם יכולתי, הייתי רוצה לומר לשולי שלי, שולי ביתי, אני אוהב אותך, אני סולח לך מכל ליבי. ביתי הקטנה, כעסתי מאוד כשעזבת, אמרתי לך שלעולם לא אסלח לך, אבל אני נשבע שאני סולח לך מכל ליבי. רק אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר אותך בתשובה שלמה, שתוכלי להתחתן מבוא היום בחור יהודי ירא שמיים, שתזכו לגדל ילדים טהורים לחיים של תורה ומצוות. מאביך אוהב אותך מאוד, יעקב בן דינה. שולי במקום התעלפה. מיד אחרי שקראת הפתק שנפל מהכותל, היא התעלפה. אבל אחרי שהיא תוארה, היא תוארה לחיים חדשים. שולמית בת יעקב ורבקה, עליהם השלום, זכתה להקים בית וקשנם בישראל. וכיום היא אימא לילדים, בעלת תשובה צעירה, שזכתה להקים בית נאמן בישראל כמו שההורים שלה רצו. אותו פתק שנפל מתוך אבני הכותל המערבי, נמצא מאז עמוק בתוך קירות ליבה. ובאמת היא זכתה להתפלל במקום שמעולם לא זזה שכינה ממנו. אומר הצדיק רבי מנחם מנדל עליו השלום, אפילו בחיים של הרשע הגדול ביותר, יש רגעים שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא יותר מצדיק גמור. זה רגעים שהוא חוזר בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא. כי ביתי בית תפילה, ואביותי מלאר קודשי ושמחתי בבית תפילתי. זוהי העוצמה של בית המקדש, מקום השרד השכינה, וכבוד השם מלא את המשכן. בבית המקדש יש עוצמה של שכינה, ואף בכותל המערבי מקום שעוזר שכינה ממנו לעולם. עוצמה של שכינה. אתה יכול לנצל זאת לתפילה מעומק הלב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, שובו אליי ואשובה לכם. בניי אהוביי, שובו אליי ואשובה לכם, שובו אליי. אומר השם, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם מאוד, אני רוצה אתכם, אבל תבקשו אותי, תשובו אולי, תבקשו אותי. סיפרו על החפץ חיים עליו השלום, שפעם הילדים שלו שיחקו מרבועים. אחרי כמה דקות מגיעה ילדה קטנה שלו עם דמעות על העיניים. אמר לה, מה קרה? מה לך ביתי? מה קרה? אמרה לו, אבא, אני מתחבט כבר חצי שעה. אמר לנו, מה הבעיה? אבל אף אחד לא בא לחפש אותי, אבא. אני חצי שעה מתחבט. אף אחד לא בא לחפש אותי, והיא בוכה. הוא ליטף אותה. הרגיע אותה. עד שנרגיעה והיא הלכה. עכשיו הגיע תורו של החפץ חיים לפרוץ בבכי. הרבנית נרעשה, מה קרה? למה כבוד הרב בוכה? אמר לה, אני בוכה בגלל הילדה. אמרה לו, אתה בוכה בגלל הילדה? אמר לה, אני בוכה בגלל הילדה, כן. כשהילדה הלכה להתחבות חצי שעה, ואף אחד לא בא לחפש אותה, היא בכתה בכי עם תמרורים. אבל הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו מעם ישראל, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם. הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מעם ישראל 2,000 שנה, ועם ישראל לא דורש ולא מחפש את הקדוש ברוך הוא 2,000 שנה. כמה גדול הצער לפני הקדוש ברוך הוא ואיך אני לא אבכה. 2000 שנה הקדוש ברוך הוא מחכה שירפסו אותו, אבל אנחנו לא מרפסים אותו. הקדוש ברוך הוא מתחנן, שובו אליי ושובו אליכם, רק תשובו, רק תקראו לי. אשכנזים התפילה שלהם אומרים, כי מחכים אנחנו לך, איי איי איי. מתי תמלוך בציון? כי מחכים אנחנו לך. השאלה אם אנחנו באמת מחכים, השאלה אם אנחנו באמת מצפים, שאחד מהצדיקים לא זוכר את שמו, הלך להתאכסן באכסניה, והוא עשה שם תיקון חצות בבכי תמרורים. בני הבית כולם התעוררו, באו להם, אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה? אמר להם, אני בוכה, שאנחנו נמצאים בגלות ולא בארץ ישראל. אמרו לו, כבוד הרב, תיסע לארץ ישראל. אמר להם, מה איתכם אתם? בואו איתי. הקדוש ברוך הוא רוצה אתכם. רוצה לבנות בית המקדש, הוא בצער גדול. אמר בעל הבית, אני שאל את אשתי. הלך שאל את אשתו. אמר לו האישה, מה עם התרנגולים? מה עם הפרות? מה עם החווה? עזוב, אנחנו נשאר פה והוא ייסע לארץ ישראל. הלך, אמר את התשובה לצדיק. אמר לו הצדיק, אבל מה פה בגלות? כל הזמן באים הגויים, חיילים של הגויים, מציקים לנו, מציקים לכם. הלך שוב פעם, אמר לי אשתו, אשתו גאונית. הלך להיוועץ באשתו, הרבנית שליטה. הלך לאשתו, אמר לו, תגיד לצדיק, שהתפלל שכל הגויים החיילים, שכולם ייסעו לארץ ישראל, ואנחנו נשאר כאן עם התרנגולים והפרות שלנו. אז זאת השאלה, אם אנחנו באמת מחכים לקדוש ברוך הוא, לא מחכים. אם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מחכים לו קצת, בניי, האם יש בכם געגועים? כמו ילד קטן שלקחו ממנו משהו, שאבא שלו לא רוצה להרים אותו, הוא בוכה והוא צועק, אבא אני רוצה אותך. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנקרא לו. אז כשאנחנו מתפללים תפילת 18, תשכון לתוך ירושלים העירך כאשר דיברת, מותר להזיל דמעה, מותר לכאוב את המצב של עם ישראל, איך עם ישראל מושפלים בין האומות, איזה מצב נורא עם ישראל הגיעו, הקפאה, אי אפשר לבנות בירושלים, איזה מצב עם ישראל נשלט בידי אומות העולם, ערב רב שולטים עלינו, מה המצב הרוחני הירוד? לבקש, להתחנן, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, בשמע קולנו לבכות, לבקש את בית המקדש, לזכור שלא הפרות והתרנגולים זה העיקר, לא השף רולד והמרצדס זה העיקר, העיקר זה מקום השראת השכינה, שיש לנו קשר ישר עם בורא העולם, שאפשר ליצור קשר ישירות במקום הקדוש ביותר. נדע ונבין את כוחה של תפילה ואת כוחם של געגועים, של בנים אוהבים לאבא שבשמיים. אז קדימה נתרפק ונתפלל לאבא שבשמיים. נוכל להרגיש פתוח כשיש לנו בעיה לדבר ישירות. אבא לה, ככה לפנות לאבא. לא צריך השם שפתי תפתח. זה בתפילה. אבל כשאתה נוסע בדרך ואתה נמצא ברמזור, מותר לך לפנות לאבא, אבא שבשמיים. אבא, אני אוהב אותך. אבא, אני מודה לך על החיים המאושרים. אני מודה לך על הפרנסה, אני מודה לך על הכל. אבל יש לי בקשה קטנה. אנא ממך, עבדה לנו בית המקדש. לבקש לצעוק ולהתרנן. בצורה שכזאת. כמו רבי זושה שהיה פעם רעב. שמע אותו פעם מישהו איך שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, זושה מודה לך על התאבון שנתת לו. זושה מודה לך על התאבון, אבל זושה מבקש גם כן אוכל. קודם כל להודות לבורא עולם על הכל. בואו שערב ותודה. אומר הרב שלום ארוש דבר נפלא ביותר. מה זה בואו שערב ותודה? אדם שמבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, יש הרבה קטרוגים בשמיים. כמו אדם שיבוא לפני מלך ויבקש ממנו, אדוני המלך, תן לי בבקשה 10,000 שקלים מתנה. אז המלך בודק מי אתה בכלל, מה אתה עשית למעני, מה מצבך. כך גם כן הקדוש ברוך הוא, שיהודי בא לבקש בקשה, באים המקטרגים, זה מגיע לו בקשה? זה מגיע לו משהו? מגיע לו סטירת לחם מצלצלת? לא מגיע לו כלום? אבל אדם שמגיע עם מתנה למלך, לא בודקים אם הוא ראוי להביא את המתנה. ישר כל השערים נפתחים, יאללה תכניסו אותו. שיקבל את המתנה, שייתן למלך את המתנה. ככה אומר יהודי שבא לתת מתנה למלך, אין מקטרגים, כל השערים נפתחים. המתנה? חבוד, כנס, ברוך הבא. תפדל, ברוך הבא. כנס. מתנה, מרסי בוקו. תודה רבה לך. הכל נפתח. למה? כי הוא מביא מתנה. ברור שהרב ותודה אדם שמודה לקדוש ברוך הוא מביא מתנה למלך. כל השערים נפתחים, לא אין שום מקטרג. הבאת המתנה? בבקשה, קח עודף. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לו ניסים ונפלאות עוד ועוד. אז להודות לבורא עולם. כל יום ביום לא ישכח יהודי. במיוחד יהודי שיש לו צרה שיודע לבורא עולם. יש לך צרה, הבן שלך לא מרגיש טוב. תאמר לבורא עולם, תודה לך בורא עולם. שזיכית אותי בבנים. מודה לך בורא עולם שהם בריאים. רק בלי פלוני, אנא ממך בורא עולם. אני מודה לך, גם על המחלה שהוא חולה. גם על הבעיה שיש לו. אני מבקש ממך, אבל אבא שבשמיים, שלח לו רפואה שלמה. אני מאמין שהכל לטובה. אבל אם אתה יכול לשלוח לו רפואה שלמה, להאמין, להודות, לבקש, וגם להתחנן, לבקש את הגאולה, ולהתחנן, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, וכל אחד יהיה מורגל בפיו, השיר הנפלא של הרב שלום ארוש. תודה רבה לך, השם יתברך. 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 הריני מאמין באמונה שלמה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. להודות, לבקש, לשיר ולהתחנן. אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כל אחד ילחין את הלחנים שלו, את הלחנים שלו לעצמו, אבל העיקר לבקש, להודות ולבקש. הלוואי כבר נזכה לגאולה השלמה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ונזכה בקרוב לפקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, אותו משכן שנחרב פעמיים, נזכה ששוב פעם ייבנה, ולעולם לא יחרב, בקרוב, במהרה בימינו, אמן. אני מאחל לכל בית ישראל, שבת שלום ומבורך.